טוב, אנחנו פה באמצע העמוד. אני חושב שקראנו את המשפט שבפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו, שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע. ימו יחמרו ממיו, ירשו ערים מגאוותו סלע, נהר פלגיו יסמכו עיר אלוקים, קדוש משכני עליון, אלוקים בקרבה בעל תימות, יעזרי האלוקים לפנות בוקר. דומה נשעד פה, הגענו, נכון? ואור הבוקר, גם בראשית כדרותו, מבהיקו מתוכו את האורה העליונה, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש, על כללות היש ושורש המציאות. הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות. אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. והנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. כן, ואור הבוקר, גם בראשית כדרותו, יעזרי האלוקים לפנות בוקר. הבוקר מן הסתם הוא בוקרם של ישראל, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, התחדשות, בוקרם של ישראל. זה הגאולה. זה משל מאוד מפורסם שאנחנו רגילים בו. אז אור הבוקר גם בראשית כדרותו, כשהבוקר, אור הבוקר מתחיל להופיע, אז זה מה שנקרא ילד השחר. דווקא עם שחר, אז זה נכון שיש פס אור שם במזרח, אבל על הארץ רגילים לומר שבשלב הזה דווקא החושך הוא מעובה אולי עוד יותר מאשר בשלבים הקודמים של הלילה. על כל פנים זה רגע כדור, על אף שבאופק יש כבר אור. אור הבוקר גם ראשית כדרותו, זאת אומרת, בלשון הנמשל, עם הופעת הגאולה, על אף השלבים הראשונים שלה, שבצורה טבעית, הם אינם מוחשים כל כך כגאולה, אלא אולי כנסיגה מכל גאולה, כמציאות שלא מתאימה אל מה שאנחנו מבקשים ושואפים. ומכל מקום, אם זה בוקר, גם בראשית כדרותו מבהיקו מתוכו את האורה העליונה. הדברים נערכים לא על פי מה שמורגש, אלא על פי מה שמושכל. אם אנחנו מבינים שזהו, הגיע הבוקר, זאת אומרת שנגמר הלילה. זה העובדה שבפועל אתה לא מסוגל לראות שום דבר, ועדיין אתה לא יכול להבחין בין כלב לזאב, בין תחלת לקרתי, וכדומה ועוד, זה לא אומר שזה לא בוקר, זה לא אומר שזה לא עלות השחר, זה לא אומר שצריך איזו סבלנות, אולי דווקא עכשיו יותר מכרגיל, אבל מאידך הסיפור נגמר. כלומר, מה שצריך להתגלות כאשר יפוח היום ונסו הצללים, באמת זהו, אנחנו כבר בתקופה הזאת. הערך של המאורעות איננו נערך על פי המוחש מהם והאקטואלי בהם. לא על פי מה שאנחנו קולטים מן המצב הנוכחי בערכיו כפי שהוא משרת את האינטרסים, את המסעות נפש האקטואליות. לא על פי זה נערך מה שמתרחש. שינוי הפאזה בין לילה ליום הוא תהומי לאין שיעור מאשר האינדיקציות שלפני כן לא יכולתי לראות כלום, וגם עכשיו אני לא יכול לראות כלום, אולי אפילו קצת פחות. אני יודע, נוהגים להגיד שהירח שוקע, ולא יודע, ככה נוהגים להגיד. אני מגיד לך את האמת, לא הרבה פעמים הסתובבתי בשעות האלה, ולא בדקתי. אז זה נראה, אכפת לך. על פנים, זה דבר פשוט, גם לי שבדקתי, בדקת בדיוק, שיש לו את השחר ועדיין אין אור, אז אין אור, מה הסיפור? אז עדיין חשוך. בסדר, לא משנה. בסדר, אז הנקודה היא שזה בוקר, ועדיין זה חשוך, אתה לא יכול לעשות עם הבוקר, זה כלום. העיקר פה זה הנמשל, שלא בגלל שהכל פה חשוך ושום דבר מה שאנחנו מבקשים לא מתרחש, שבעושה רושם שגם ההפך, זה לא סימן שזה לא בוקר.
זה השאלה, אבל אם הנסיגה היא, אם יש לה מקום כאילו במשל הנסיגה,
מפת הנמשל. אז אני אומר פעמיים, אם יש נסיגה מה טוב, ואם אין נסיגה עדיין, זה חשוך כמו בלילה, אבל זה לא לילה, זה כבר בוקר, כי עלה השחר. וזו הנקודה החשובה. אז הבוקר גם אם לא נגיד שיש פה נסיגה, אלא נגיד שהוא חשוך כמו הלילה. ואתה, כי בפועל, עלי אדמות, לא עוזר לך שיש לך פס אור, עיר, כל המזרח, עד חברון. לא עוזר. כי בפועל, אתה עדיין לא יכול לראות כלום. ומכל מקום, לפקמין, עלי אמרון, לאין קט דברים. כי עכשיו זה בוקר, זה לא לילה. נקודה. כן.
בנמשל, החושך הזה, כן?
אינני יודע אם הוכחי מהותי. אני יודע, יד השם לא תקצר, הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות, ולעת ערב יהיה אור. אז לעת ערב יהיה אור, אז לעת שחר, גם יכול להיות כמו בצהריים, יודע. אז זה לא הכרחי, בפרספקטיבה אלוקית, שם כל האפשרויות פתוחות, מכל מקום. והיה, ואנחנו מקבלים את הגישה שהיא דווקא מאוד מאוד מבוססת כבר כיום בתודעה הציבורית הרחבה, שגאולתן של ישראל היא כהדן קריצתא, כעלות השחר, כאיילת השחר. אז זאת אומרת שגאולתן של ישראל, שיכולה להתנהל בסדר של כמעה כמעה, אז זה בסדר, סימן שזה לפי התכנון. אופציה סבירה. ומתרחש. כן. באור הבוקר גם בראשית כתרותו מבהיקו מתוכו את ההוראה העליונה, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות. הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות. אתה הוא אלוקים לבדך לכל מלכות הארץ, והנס והטבע מתאחדים באחדות מאירה. אני לא בטוח שאני מבין טוב את מה שכתוב פה, אבל מה שאני מבין... בראשית הבוקר... בואו נגיד, כשיהיה צהריים, שיהפוך היום, מה משמעות הנמשל שיהיה צהריים? משמעות הנמשל שכל המכמס בתביעות הנפשיות הנשמתיות של האומה שתובע את הופעתו פחות או יותר לאורך כל ההיסטוריה, כשיום הגאולה זה כשמה שנמצא בתהום הנשמה יתגלה. יופיע בפועל. כי זו הגדרת הגאולה באמת. הגדרה של המושג גאולה בצורה פשוטה, יצא לנו כמה פעמים לומר, גאולה זה הוצאת כוח נשמתי מן הכוח אל הפועל. כשכוח נשמתי יוצא אל הפועל, זה נקרא גאולה. כשאנחנו עכשיו מדברים על הגאולה, על גאולתם של ישראל, שהיא גאולת הלבה הפנימית של העולם, ההוויה, התרבות, האנושות, אז אנחנו מדברים על היציאה מן הכוח אל הפועל של נשמת העולם, של נשמת התרבות, של נשמת ישראל, של הנשמה המרכזית, שכל היש זה רק התפרטות שלה. עכשיו, בראשית התנוצצות היציאה מן הכוח אל הפועל של גימור התנועה הזאת של הנשמה הכללית, של נשמת ישראל שמופיעה, עם בוקר, עם ראשית התנוצצות העניין, אז כבר אז נתראה הערך של מסעת הנפש, של השאיפה הנשמתית התכליתית, הסופית. מהי? השאיפה הנשמתית של ישראל, של נשמת העולם, היא התביעה המוסרית המוחלטת. היא מה שהמוסר העליון דורש, אני מבין, מה שהתביעה המוסרית העליונה דורשת. כך אני מבין את הביטוי הזה. שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, שיתגלה שאתה הוא אלוקים לדרך לכל ממלכות הארץ. התביעה העליונה של המוסר היא התביעה שכל פרטי המציאות יתאימו אל העיקרון המנחה את כללות היש. כל פרטי המציאות יתאימו אל המגמה, אל הערך של שורש המציאות. כי זו הגאולה. הגאולה, כאשר השורש, עניינו, ערכו, איכותו, יבלוט, יואר בכל הענפים, בכל איש ההסתעפויות, עקרון המציאות, כלל המציאות, יהיה ניכר באופיו, בכל פרטי המציאות, זו הגאולה האולטימטיבית, זו הגאולה המוחלטת. שכל פרטי המציאות יבליטו או יהיה בולט מהם העניין הכללי, העניין התכליתי, העניין האידי, או בוא נשתמש בביטוי מפורסם, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, כלומר, התוכנית העליונה שלמענה נבראו שמיים וארץ, היא תהיה ניכרת מכל פרטי שמיים וארץ. זה המצב של השלמות. זה המצב של מלא הארץ דעה את השם, כמיים לים יחסים. הארציות עם כל פרטיה מתאימה אל התכלית האלוקית העליונה שהיא שורש המציאות. אז דומה, אור הבוקר גם בראשית כדרותו מבהיק ומתוחו את האורה העליונה, כלומר את האידיאליות העליונה, את השלמות העליונה, את המגמה העליונה, שהמוסר העליון דורש, שהתביעה המוסרית העליונה דורשת, מצפה מהפרטיות, ביחס לכללות היש ושורש המציאות. המוסר העליון דורש את הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, שכל אלה יהיו חתומים בחותם התכליתי, האידיאלי, המחשבתי התחילי של כל היש. כלומר, שכל ההיסטוריה, כל התרבויות, כל המדינות, כל ערכי חיי הציבור, העמים, הם יהיו תואמים את המגמה האידיאלית של כל היש. כשיהיה העולם כזה, בשפה הרגילה למתפללים, זה נקרא יהיה השם אחד ושמו אחד. ובמציאות הזאת, התגלה שאתה הוא אלים לבדך לכל מערכות הארץ. אפילו מערכות הפוליטיות, מערכות המדינות, שהן המערכות היותר מרוחקות, היותר מונעות ממניעים, שהם עוצמתיים ומעצבים חזק מאוד את ההיסטוריה מחד, ומאידך, באופן טבעי, מאוד 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 וכולי, מרוחקים מן האידאה היסודית, מן השאיפה לאותו צדק עליון, לאותו מוסר עליון, של המחשבה התחילה, של התוכן האלוהי, שלא הולך ומשדרג פה את כל מערכות המציאות, אל איכותו הנשמתית הפנימית. ואז הנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. הנס, כבר יצא לנו לדבר על זה, נדבר פעם נוספת, בפסקה הקודמת, אנחנו הזכרנו שפה כל הפסקאות, לכל פנים, הפסקה הזו, זו, וגם זו שאחריה, אם אני זוכר, זה המוטו פה, אחדות הנס והטבע, זה העיקרון. כשהנס, כבר הרחנו בזה, זה לאו דווקא שקורה דבר בלתי צפוי. זה לא הנקודה העיקרית של הנס. הנקודה של הנס זה מה שמנוסס את המגמה, מה שמבליט את התכלית, מה שמבליט את היסוד המוסרי, השכלי, התכליתי במערכות המציאות, שהוא החוק השלט. הוא מה שמכריע את מהלך העניינים. כשמהלך העניינים הולך בסדר כזה שמתאים אל האופי המוסרי, אל האופי התכליתי, אל האופי המגמתי העליון, זה נקרא התנוססות הנס. יש, וזה מופיע על ידי מאורעות כאלה שהם באמת בלתי צפויים ומבליטים, שמהלך הדברים אינם הולכים על פי סיבות ונסיבות שאנחנו מתכננים אותם ותו לא, או באופן אקראי, שאנחנו לא יכולים לצפות את זה כי אי אפשר, על מקרים אתה לא יכול לתכנן. לא זה ולא זה. לא הכרח דטרמיניסטי ולא אקראיות וירטואלית. לא זה ולא זה, לא זה מה שמנחה את המאורעות, אלא שמתרחש דבר והוא מבליט או מתאים או מכונן את הדעה, מסב את תשומת הלב אל זה שיש פה אופי, יש פה מגמה, יש פה תכלית במהלך העניינים, אז זה ממש לא משנה אם זה קורה בצורה בלתי צפויה ומאורע אחד לא גוזר את המאורע שבא אחריו, או שהוא בא בצורה, איך נקרא לו, טבעית. כלומר, מאורע אחד גזר את המאורע שאחריו, ומכל מקום, והיה ומסך את הנסיבות, מבליט את האופי התכליתי, כי אז נסו. דוגמה לנס טבעי זה מגילת אסתר. הכל שם סיפור, רומן פוליטי. ומכל מקום, אסתר אחרונת הניסים, שניתן להיכתב, כל מיני זה נקרא נס. ומאידך יש מאורעות ששם קוראים דברים ממש בלתי סבירים, שאי אפשר לצפות שיקרה דבר כזה, והסטטיסטיקה אומרת שזה לא. למשל, אני יודע שעץ תאנה פתאום נותן את פירותיו בבת אחת, וכל הפועלים קוטפים את הפירות, והולכים הביתה עליזים ושמחים, כיוון שאיזה צדיק אמר, תאנה תאנה הוציאי פירותייך. דבר כזה זה לא נקרא נס, זה נקרא אטרוחי כלפי שמעיה. או אותו אדם שנעשה לו נס לפי שיטה אחת, ומתה אשתו, ונעשו לו, לא היה מי שיניק את בנו, נעשו לו דדים והניק את בנו. אז דבר הזה, לפי שיטה אחת, זה לא נקרא נס, זה נקרא כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. זה לא נס, זה שינוי סדרי בראשית, מה שזה לא מכובד בעיני. זה לא טוב. בפנים, לא שקורים דברים בלתי צפויים, זה מה שעושה את זה לנס מהותי. כי, שוב, הנקודה הניסית זה במקום שמתנוסס התוכן, האידיאל, הצדק, הטוב, הכללי, הנשמתי, בכל דרך שזה נעשה. או בצורה טבעית, או בצורה שאנחנו רגילים לקרוא לזה נס. אבל מה שעושה את הנס פה זה התוכן שמתגלה, הרעיון שמתגלה פה. אז במציאות הזאת, בואו נסכם את מה שהבנו עד כה. מה אומר פה המשפט? לא נאבד מרוב פרטים את היער. אז בצורה פשוטה נאמר פה שבראשית שלבי הגאולה, למרות שממש לא חשים שום דבר טוב פה, כל פנים, שום דבר ממסעות הנפש ושום דבר מאיכויות החיים שאנחנו רוצים לחשוב ולקוות, לדמיין, לשאוף ביחס תוכן הגאולה ומה שהיא תביא. למרות ששום דבר מזה לא מורגש, ומבחינת התחושות והממשות, אין הבדל גדול בין זה ובין מה שהיה בתקופת הגלות, הלילה. מכל מקום, והיה, והחלה תקופת הגאולה, האינדיקציה זה כנראה לא על פי התחושות, ודאי לא המיידיות, צריך להבין את ערך המאורעות. וערך המאורעות הוא ניסה ונשגה ונקדש, כמו כי כבר מופיע פה מסעות הנפש היותר תאומיות, לא של בני אדם, אלא של כללות נשמת בני אדם, של הקדוש ברוך הוא במציאות, של ענקי 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 בני האדם, שמתאחדים עם הידיעה האלוקית ומסעות נפשם ורעיונותיהם, הם מעריכים את המאורעות ואת היש בספירה הזאת, במשמעות הזאת. על אף שבחוץ, כל כדור, כבר מתנוצצת התיישמות, התביעה היותר מוחלטת של הגובה המוסרי, והמערכות הטבעיות, הנורמטיביות, הן מלוכדות, מתבטא בהן, ההנהגה שמופיעה בהן היא אחת עם הנס. הנס והטבע מתאחדים, כלומר, התכליתיות ומה שנראה כחסר כל תכלית, הם באמת דבר אחד. הולך ומתגלה שאין דבר שהוא מחוץ לתכלית האידיאלית, ואת זה הרב יפרט במשפט הבא. כל פנים, זה בגדול מה שהרב אמר פה, צריך להכניס את הרעיון הזה בתוך המילים. כן.
לאור הבוקר גם בראשית כתרותו מביקו מתוכו את הרע אלינה סוגריים כאלה שהמוסר אליהם דורש מפרטיות אז הוא מביק אותו את אותה הקלות היש בשלוש
יפה מאוד רק רגע א' מבחינת עברית זה כבר מתחיל להישמע יותר טוב כי לפי הפירוש שלי העל הזה הוא באמת מפריע לי אז פה אתה אומר פשוט חסר פסיק עכשיו בוא נראה מה נעשה, אם נגיד שיש פה פסיק. ואור הבוקר יום ראשית כדרותו מבהיקו מתוכו את האורה העליונה, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות, הוא מבהיק את האורה העליונה על כללות היש ושורש המציאות. זאת אומרת, שאור הבוקר מבהיק על כללות היש ועל שורש המציאות. שורש המציאות וכללות היש, זה מה ש...
זה מה שמפרט, הנהגת העולם ועוד החיים וכל...
אתה אומר, זה כללות היש, זה הנהגת העולם, ושורש המציאות זה עוד החיים. אולי
זה גם השמעות של ההבקה שבפרטיות, זה עוד לא מופיע, רק בכללות. זה ההבקה שלו בבוקר,
כמו
שרק בהתחלה בבוקר.
קשה לי עם ההצעה הזאת מבחינת. למרות שמילולית זה נשמע טוב, ספרותי, זאת אומרת, ספרותית, לא הגותית, זה נשמע טוב, אבל מבחינת הרעיון, לא יודע, יש לי קצת תחושה שהמושג, כללות היש זה מושג מאוד מאוד פנימי, ושורש המציאות, אלה מילים מאוד, קיצור, עושה לראות שהם באזור של, אולי אני טועה, אבל אני מורגל שהמושגים האלה הם באזור של מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, אתה מבין, זה שורש היש. וזה כללות המציאות, כללות היש ושורש המציאות. אז לפי ההצעה שלך אנחנו צריכים לרדת המון 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 למטה. זה קצת דוחק נראה לי קצת דוחק. אני יודע אם נסביר את זה כמושג נמוך מאוד, אבל על כללות ההתרחשויות, היש זה לא היש המוחלט, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אלא ההתרחשות החיצונית ושורש המציאות, העיקרון שמנחה את האקטואליה, זה נקרא המציאות. על פי ההמשך זה ודאי איתי, אבל זה, ההמשך אין בעיה. אבל הביטוי הזה זה מה שמפריע לי. להוריד את זה לגובה של ההמשך זה קשה לי. זה הדוחק. איפה? שם למעלה? אני אגיד לך את האמת שאני חושב שבגבעים האלה שאני חושב שעליו מדובר תמיד גאולה. זה הגאולה בעצמה. כשהספירה הזאת הופיע, זה הגדרת הגאולה. בין יציאה לפועל ולא יציאה לפועל, כשהדברים יוצאים לפועל, אז אני יודע, כביכול, כביכול משתלמת השלמות. אולי, זאת אומרת, אני לא דוחה את מה שאתה אומר מכל וכל. צריך לחשוב על מה שאתה אומר. אולי, זה נכון. כן? יש ביטוי כזה שהקודש צריך ברכה, אינו צריך צדקה, אלא צריך ברכה. הקודש צריך ברכה. זאת אומרת, הקודש, האידאה השורשית של הכל, צריך התווספות. הברכה משמעותה, כן, תוספת התגלות. זה יכול להיות, אולי אתה צודק. צדקה ולא הצדקה, הוא נותן את ההצדקה לכל. הקודש, אתה לא צריך לתת לו הצדקה. כשהוא מופיע, זה מה שמצדיק את הכל. אבל הופעה הוא צריך. טוב, לא יודע, שמענו, צריך לחשוב על זה. כן, מה אתה אומר?
אני חושב את מרב, אני רואה שתחילת הגאולה,
כבר מופיע הספירה של אחדות של הנס והטבע, כן.
אבל מצד ההופעה כלפינו או מצד
לא מצד האמת הפנימית, כי כלפינו הכל חושך, אנחנו לא מרגישים כלום. אם כי, אדרבה, זה בדיוק מה שהרב בא ללמד אותנו. הוא אומר, מתרחש פה במהות היש שינוי פאזה, וממילא שינוי בערכת הערכים, ותכף תראו איך הרב ידבר פה. מתוך כך, איך מעריכים את מה שמתרחש, איך יש לצפות, לאיזה גובה צריך להתחיל לחנך את עצמנו לראות. כדי שאיננו תראינו מלכותיך, כדי שעין בעין יראו משוב השם ציון, כדי שתחזנה איננו בשובך לציון רחמים. כי מתרחש פה משהו בתום היש, וזה משנה את היחס וצורת ההתבוננות על הכל. עד כדי כך שהטבע זה באותו ערך של הנס, כי הכל מאוחד פה עכשיו. עכשיו, למה היא נפקה מינה? יהיה פה מה שרב מפורק.
שואל, אז על הגלות, כי אם אומרים שהאיכות הנס הרבה של כל מה שקורה, זה לא טבעי, גם בגלות זה קורה, זה ההתקדמות,
היה פה משהו... כן, אבל אני חושב שזה בדיוק העניין, כי בגלות זה מצב כזה, שבוא נגיד, אנחנו... אין סיכוי שנראה דבר כזה. זאת אומרת, כאן, עלי אדמות, אני חושב שגם גדולים לא יראו דבר כזה. אבל בעת גאולה, גדולים יראו איך שזה ככה עלי אדמות, וכשהדברים יתקדמו, יסתכלו בסוף גם על הגלות ככה. עד ששמחנו כימותי ניתנו, שנות ראינו רעה, ובאמת יתגלה למפרע מתוך הגאולה, אז מה שלא היה ניתן, לתפוס למה זה טוב, ולאן זה חותר, ולמה זה מקדם, זה רק הולך ועושה רושם כריקבון על גבי ריקבון, ותו לא. אז לעתיד לבוא, זה מה שחזל אומרים, בעולם הזה מברכים על הטובה, ברוך הטוב האמיתי, ועל הרעה, דיין האמת. לעתיד לבוא, ברכו על הכל, הטוב האמיתי. ועל הכל, אני אומר עוד פעם, רטרואקטיבית, גם על כל הרעות שהיו אי פעם. כי לא אז יהיה טוב, אלא כשאז יהיה טוב, גם יהיה טוב רטרואקטיבית.
אז כן, זאת תפיסה במובן
מסוים. אופציית התפיסה. כן. עוד מישהו? טוב, הלאה. מאור הנס העליון, הנה הרב מפרט את המשפט. מאור הנס העליון מתגלה איך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם. הם הם ענפה והתפשטות אורו. וכל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו, בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש עמים, בדאגות החיים היומיים ובהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם, בנכלי הפוליטיקה, בשיגונות המשתגעים, באומת הערומים ובישרת לבב הישרים, בחוכמת החכמים ובינת הנבונים וגבורת הגיבורים וברוח החלש של החלשים, בכל, רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים, רוח השם, נשמת חיי העולם היא מופיעה. ביד נטויה, לזרוע מושלת, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. אז הנה מה שאמרנו, מאור הנס העליון. יש נס ויש טבע, ויש נס עליון. נס עליון זה מה שדיברנו מקודם, זה האידאה התכליתית העליונה, שהיא מבחינתה הטבע כמו הנס, הם אינם אלא מופעים של הנס העליון. יש אחדות מוחלטת בין הכל הכל. אין הבדל בין טבע לנס, כי הכל זה הופעת המגמה האלוהית, התכלית העליונה. זהו הנס העליון. אז מאור הנס העליון שם מאוחדים באחדות מהירה הטבע והנס התחתון. הנס התחתון זה נס שאנחנו רואים בעינינו, רואים נס. אבל זה מאוחד עם הטבע, כי הכל מגלה את התכלית העליונה, זה הנס העליון. אז מתגלך סעיפי הטבע כולם, בוא ניתן הגדרה מדויקת יותר ממה שאנחנו מדברים פה עד כאן בתורה סתמית, למושג טבע. נגדיר את המושג טבע, כל מה שהוא לא נס. או ליתר דיוק, כל מה שהוא לא נס עליון. או יותר טוב, כל מה שהוא לא נס. אז הוא לא נס ולא נס עליון, זה יהיה טבע. כלומר, מה שיפורט פה במילים הבאות, כל זה כלול בכלל טבע. כי לפעמים מתכוונים טבע, כמו שאני דיברתי מקודם, מה זה טבע? זה קשר הסיבות והמסובבים. זאת אומרת, תן לי נתונים של נתונים מדעיים, של נתון, של שלב מסוים, אני אנבא לך כל מה שיקרה בהמשך. זה, אם מה שמתרחש פה זה טבע. אז אתה, על פי חוק, אתה יכול לצפות את הבאות, זה נקרא טבע. בטח בשפה המדעית. או בשפה השפינוזיסטית. אבל לפעמים צריך לתפוס את המושג טבע במובן רחב יותר. לאו דווקא מה שאתה יכול להכניס לנוסחאות, פיזיקליות, מתמטיות, כימיות וכדומה. כי כלול בכלל הטבע, למשל, גם כן, הפסיכולוגיה. למרות שאתה לא יכול לכתוב בנוסחה איך בני אדם התנהגו. אתה לא ממש יכול לנבות את זה. זה לא בדיוק. ודאי כנוסחות מתמטיות ופיזיקליות. ומכל מקום גם זה טבע. על כל פנים, מהלכים פוליטיים. נראה מי ידע לנבות מהלכים פוליטיים. אתם מכירים אנשי הסברה ואנשי הפוליטיקה וכו'. הם גדולים, גדולים בזה, רק מסוגלים לנבות פחות או יותר מה יקרה בעוד חצי דקה. לעולם זה לא מתרחש כמו שאנשים חושבים. על כל פנים, מכל מקום זה נקרא טבע. אז הנה, מה שהוא פירט פה. מאורנס העליון מתגלך סעיפי הטבע כולם, הבלתי מובנים מצד עצמם. עכשיו, באיזה מובן הטבע בלתי מובן? הטבע דווקא הוא מאוד מובן, כי הנה, זה דבר טבעי, אני מרים משהו עם מסה, אז הוא נופל. אני יכול להסביר לך את זה, על פי חוק, ולנבא לך מה יקרה. אז אני כן יכול להסביר מה זה לא מובן. לא. דבר כזה נקרא לא מובן. מובן זה רק דבר שהוא מתאים אל האידיאל המוסרי. כלומר, מה שמתאים אל הנס העליון זה נקרא מובן. מה שמתאים, זאת אומרת, שאתה לא יכול לשאול, אולי אתם זוכרים, זה קשור אולי לסוגיה הזאת עתיקת היומין של ההתבוננות הסיבתית וההתבוננות המוסרית של פרק ב' פה. בישראל ותחייתו. אז אני חושב שמובן זה לא רק להגיד ככה זה. להגיד תראה, זה גורם את זה. זה לא מובן, זה רק אתה אומר תראה, תעשה ככה, תראה זה עובד. אבל זה לא עושה את זה למובן. מובן זה מה שמוציא מקרבנו את ההזדהות הנפשית שאומר כך ראוי להיות. ההתבוננות המוסרית, כלומר ההתבוננות התכליתית, האידיאלית, שאומרת אם זה לא היה, היה רצוי שכך יהיה. זה מה שנותן את חלקי המציאות כולם כפאזל ערכי, אידיאלי, שלמותי. זה נקרא מובן. אבל הטבע מצד עצמו הוא פשוט לא מובן. גם ההסברים הטבעיים, זה לא עושה את זה למובן. זה רק עושה את זה ליכולת להסביר או להגיד לך, תראה, אם תעשה את זה, יקרה כך. תעשה את זה, יקרה כך. אבל זה לא אומר, למה רצוי שכך יהיה החוק? אבל הולך ומופיע ערך החיים של שאיפת הנפש הפנימית, ספירת החיים של הנס העליון, שמתוכו הולכת ומתבארת כל מערכת המציאות כאידיאלית, כעניין אחד, והיא חובקת כל. וכשאומרים חובקת כל, מתכוונים למנוע משמעות המילה כל. והנה, הרב מפרט את זה. בעולם, באדם, הטבע, טבע בעולם, הטבע באדם, בנפש היחיד, בנפש העמים, הטבע בדאגות החיים היומיים, בהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם של לאומים וממלכות, ההיסטוריה כולה, שהיא כולה לא מובנת. למה היא ככה? למה זה טוב שזה יראה כמו שיראה? בנכלי הפוליטיקה, הטבע מתגלה בנכלי הפוליטיקה, יש פוליטיקה ויש פוליטיקאים ויש נכלי פוליטיקה. בשיגונות המשתגעים, זה גם כן טבע. בשביל מה זה טוב? שיש משוגעים. בעורמת הערומים ובישרת לבב הישרים. בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגיבורים וברוח החלה של החלשים, אין דבר מתופעות המציאות שהוא לא נצרך. איך נגיד? אני מפחד עם המילה הזאת, היא מסוכנת בעיקר לאוזניים לא מיומנות או עלילות לחשוב את עצמם לחכמות, אז אני מפחד להגיד את המשפט לכתחילה. זאת אומרת, הכל נצרך ככה, ככה היה צריך להיות, טוב שככה היה. בכל רק יד האורה העליונה, אורה השלמות האידיאלית המגמתית, זה פירוש המילה אורה. רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים, חוכמת כל עולמים זה כמו כולם בחוכמה עשית. ובאמת, אם אתם זוכרים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תרגום ירושלמי, בראשית, בחוכמתה, אית ברוש מאיה ואר. אבל הבראשית הזאת זה אותו דבר כמו הרש"י המפורסם, בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז בשביל ישראל שנקראו ראשית, זה נקרא בחוכמתה. אז הראשית הזאת, מי שלומד מהר"ל, זה יודע, זה הראשית של המהר"ל. זה החוכמה. בואו נקצר תהליכים, קבלו ממני, החוכמה הזאת, זה מחשבתן של ישראל שדיברתי עליה מקודם, שקדמה לכל דבר. אידאת האידאות, זה החוכמה העליונה. אור חוכמה, את כל העולמים, אנחנו כבר דיברנו על החוכמה הזאת. אנחנו תכף ניפגש בה פעם נוספת, אבל שם, בפסקה א' של ישראל לתפייתו, אז הייתה שם באיזשהו מקום החוכמה. הנה, מלאו ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שכרתן מלאה חיי חוכמת עולמיים. היחסת ועבד כל בריאות. שם בחוכמה, שם אנחנו הצצנו פה, ובעיקר מעבר לעמוד, שעוד פעם רב יחזור אל החוכמה הזאת. כל פנים בקצרה, החוכמה הזאת זה התוכנית האלוקית העליונה שעומדת ביסוד שמיים בארץ. זה מה שנקרא החוכמה העליונה. וזה מה שמתגלה פה. בכל רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים. כלומר, התוכנית הראשית, המטרה הראשית שלמענה נבראו שמיים וארץ. למענה היש הוא יש. הולך ומתגלה שלא אירה משהו במציאות, אין פרט במציאות. בין שנראה לנו כחיובי ובין שנראה לנו מיותר ושלילי בתכלית, כמו שיגעון ונכלי הפוליטיקה. מכל מקום, הכל נצרך. אור חוכמת אלוקים, עולמים, רוח השם, נשמת חיי העולם, היא מופיעה בכל. זה מה שהתגלה שם, אפילו בהתנוצצות הראשונה עם כדרותה של גאולת הבוקר. כבר שם מופיע רעיון שהכל, הכל, הכל. היד נטויה והזרוע מושלת למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. אין פה דבר שקורה במקרה, אין דבר שהוא לא נצרך, אין דבר שהוא לא הולך ובונה את התכלית האלוקית. אם התכלית הייתה, אם הרעיון היה, אם העולם היה פחות או יותר באזור התוכניות שלנו, באזור התובנות שלנו, באזור מושגי האיכויות שלנו, המוסר שלנו, הפיקחויות שלנו, ובכלל הדמיונות היותר יפים ויותר אידיאליים שלנו, אם זו הייתה תוכנית המציאות, אז באמת אפשר היה לוותר על המון דברים, ובוא נתחיל במילה כוללת, על הרע. מישהו מה צריך רע? אנחנו רק רוצים שיהיה טוב, נכון? אז מה אנחנו צריכים? את כל בלבולי המוח האלה. טוב, אנחנו לא צריכים, אבל מסתבר שקדוש ברוך הוא כנראה יותר פיקח. והוא כן צריך. כי הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל, התוכנית של חוכמת כל עולמית, היא צריכה את הכל. כי האיכות שצריכה להיבנות, היא כי גבור שמיים מארץ, גבור דרכיים מדרככם ומחשבותיים ממחשבותיכם, וגאולתי מגאולתכם. במסגרת זאת, אין בדוד בא עד שהתיישו, הגאולה. כי כל מה שאתם חושבים, זה בעצמו מה שמעכב את הגאולה. יש לכם קונספציות, יש לכם הדרכות, יש לכם תובנות, יש לכם צבעים, יש לכם סימונים, מה מותר ומה אסור. טוב, אם העולם הוא שלכם, תעשו בו מה שאתם רוצים. הבעיה היא שהעולם הוא לא שלכם. יהיה לקדש ברוך הוא, ואתם חלק מהעניין, זה הכל. במסגרת זאת, זה מה שהולך הוא מופיע עם התנוצצות אור הבוקר. הספירה של גבוה, מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, והתוכנית היותר עליונה מן הכל. ומתוך כך, זה המבטים שעכשיו צריך לסגל. להשתחרר מהמבטים הקטנים שלנו, המבטים האנושיים שלנו, ועין ועין יראו, להתאים את העין התחתונה שלנו מול העין האלוקי. בשביל זה צריך הרבה. בשביל זה צריך ללמוד הרבה אורות, לא רק ללמוד הרבה אורות, צריך להבין את זה. לפעמים לומדים הרבה אורות, וזה לא עוזר. אבל מי שיבין את אורות, אז הוא יראה את יד האורה העליונה. כי זה בדיוק תפקיד הספר הזה. זה החשיבות של הספר הזה. זו מטרת הספר הזה. מטרת הספר הזה היא פשוט לדעת איך להסתכל לעת בוקר, שאפלה היא מאוד גדולה, אתה לא מבחין כלום, איך להצליח לראות את מה שבאמת מתרחש פה בספירה אחרת לחלוטין. כן.
מה חשוב לעולם להדמיש את היחס בין החוכמה והבינה?
חוכמה והבינה? לא הבנתי.
חוכמה והבינה,
בינה והבינה. לא דווקא חוכמה והבינה. אני מנסה להגיד בכל. מה שאתה מתחיל להגיד הכל, בזה, 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 בזה. טוב, באמת, הרב קצת, הוא קצת מתנהג, כבלשון, אני יודע, כשלומדים גמרא, אז אומרים, מה, אתה נמרוך לה? צריך לפרט לך את הכל. אבל הוא קצת מכניס אותך לעניין. באמת, הרב היה צריך עכשיו להתחיל לפרוס את הרשימה, היה ממשיך לדבר, עד יומו האחרון ולא היה גומר. כי אם נתחיל לפרט, כי הוא מנסה להגיד, הכל. הכל, אבל הוא מתכוון לזה. הכל עם כל הרזולוציות של הכל. חוכמת החכמים, בינת הנבונים, ישרי הישרים, שגונות המשתגעים, וכן הפוליטיקה, הכל. זה ככה תבין את זה. אתה לא חושב שאתה עכשיו נגיד, רגע, למה הוא לא הזכיר בהצמחת הבוטניקאים? אז ייתכן, עד רבה, קושיותך יכולה להיות התירות. הוא בא להגיד לנו תפוס, גם כל הניואנסים של הרזולוציות האלה, של אותו מותם מושגים, וצריך להיות כך, וגם קצת כך. אז תדע לך, גם זה נצרך. ולא רק הניגודים נצרכים, ולא רק הדברים הרעים נצרכים, אלא הכל, הכל. מה רציתי להגיד לכם? רציתי להגיד לכם, מזמור לדוד, בשנתו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. אתם זוכרים את הפסוק הזה? ודאי זוכרים. תראו מה הרב אומר פה. אם קשה להבין עולת ראייה, בלי שקוראים את זה, אבל אתם מבינים שאני קורא לכם את זה בקשר ענייני. אז הרעיון שאמרנו פה, נגיד, הבנו, אז יהיו מכווננים לשמוע את אותו רעיון. אני פשוט מקריא לכם את אותו רעיון, רק תראו איך הרב אומר את זה פה. שירה מיוחדת צריכה לאמר ברוח הקודש על הרוממות של החוכמה האלוהית והתעלותה מעל לכל מה שקורה האדם בכל נברא, שכל וחוכמה, וחדירתה של החוכמה העליונה לכל סדרי המעשים כולם, עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חוכמה ובין מה שאנו קוראים היפוכה ושלילת כל שכל, עד השלילה יותר תחתונה של חסרון הדעת לגמרי. איך אומרים את זה במילה אחת? חסרון הדעת לגמרי? שיגעון. עד אשר מזמור שיר צריך לאמר על מפלאות מים דעים, שאנו רואים שנעשות לפעמים גם על ידי דברים שהם ממש לגמרי היפוך השכל והיפוך ההיגיון. ועל זה הרמר הכתוב, לא עיצה בתושייה, לא שוגג ומשגה. ומזה אנו באים להכרה גם ביחס לערכים של טוב ושל רע, שאי אפשר כלל לומר במובן החלטי, במובן מוחלט, שמה שאנו מכירים לטוב הוא טוב, וההיפוך שלו הוא רע. הערכים האלה של טוב ורע הם ערכים סובייקטיביים שלנו, וזה נכון שבערכי המוסר שלנו טוב זה טוב ורע זה רע, אבל שנזכור שזה הכל במסגרת המוסר שלנו, בערכים שלנו. זה לא מוחלט. מפני שכשם שהחוכמה העליונה שבא ורק בא אור האמת מופיע, כי האמת זו הכלליות המוחלטת, כזכור, כידוע. החוכמה העליונה היא מקור הכללות המוחלטת. אז מכוח הופעת האמת, החוכמה העליונה, האמת מופיעה. והיא עומדת למעלה מכל ערכי חוכמה שלנו, שהחוכמה שלנו היא תמיד מצומצמת, תמיד לא מספיק כללית, תמיד לא באמת יכולה לשקלל את כל האופקים, את כל הפרספקטיבות, לכלל אחדות אחת. זוהי משימה או זהו אידיאל שלתפוס אותו, להמשיג אותו באופן ממשי, זה עושה רושם שהיא קצת נפלאת בעינינו. על כל פנים, מפני שכשם שהחוכמה העליונה שבא ורק בא אור האמת מופיע, היא עומדת למעלה מכל ערכי חוכמה שלנו, עד שאין הבדל לגבה בין היחס של חוכמה והיפוך החוכמה במידותינו, ככה לגבי הטוב העליון. החוכמה זה שורש האמת. אבל החוכמה זה גם לא רק שורש האמת, זה גם שורש המוסר. שורש הטוב זה סי ומקור לכל מה שאצלנו מופיע כערכי מדע, ידיעה וחוכמה בשכל, האמת, וזה המקור והשורש לכל מה שאצלנו מופיע כערכי המוסר, הטוב, המוחלט. שהוא תוכן אחד, הטוב העליון, הוא תוכן אחד עם החוכמה העליונה. זה המוסר המוחלט וזה החוכמה המוחלטת. זה האמת המוחלטת והצדק המוחלט. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. והם אמת וצדק. והם אחדות של הצדק עם האמת. מתאחד הצדק, כללות המוסר, עם האמת, הנכונות בתיאור המציאות, בשורשם זה דבר אחד בחוכמה העליונה. והיא למעלה מכל המושגים שלנו המושכלים, ולמעלה מכל הערכים שלנו המוסריים. אלא זה המוסר המוחלט והאמת המוחלטת. אז הטוב העליון הוא תוכן אחד עם החוכמה העליונה. אין הפרש כלל בין אלה העניינים שאנו נוכל לקרות אותם טוב, ובין מה שאנו קוראים אותם היפוך הטוב. כי הכל הוא טוב ולטוב. זה הרעיון שעומד ביסוד רבי עקיבא, מה שלמד מרבי נחום, איש גמזו לטובה. ובשביל כך נאה המאורע הזה שירה לדוד, דוד המלך, רוח אפנו, שורש נשמתנו, זה דוד. והרה מאורע לדוד, ומה שהרה לדוד, באמת, זה המאורע הנצחי של כנסת ישראל. כי דוד הוא כנסת ישראל. נאה המאורע הזה שירה לדוד בעצרתו, שניצל ממנה על ידי המציאות של חוסר הדעה בעולם. מזמור לדוד, בשנותו את טעמו לפני אבי מלך, ויגרשהו ואילך. מה היה שם? דוד אמר פעם, יש עכביש, יש צירה, יש משוגע. בשביל מה זה טוב? אתם זוכרים את המדרש הזה? ודוד, על ידי דוד, מסתבר שצריך עכביש, וצריך צירה, וצריך משוגע. וזה תנאי לחייו של רוח הפנו משיח השם. ודווקא הדברים האלה, המיותרים והמגעילים והמסלידים, לעניין המשיחי זה נצרח. ועל ידי העניין המשיחי מתברר הערך שלהם. ומתברר פה מזמור. מזמור לדוד בשנותה את העמו. הוא עשה את עצמו כאילו משוגע. ובזאת הוא ניצל. ניצלו חייו. ויגרשהו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך. ותפס דוד המלך, מה הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בשפת המאורעות. ובשביל כך נאה המאורע הזה שירה לדוד בעצרתו שניצל ממנה על ידי המציאות של חוסר הדעה בעולם, להיות מתאים עם הלבוש שבו נתלבשה הטובה אז. הופיעה הטובה, מה טוב מחיים? הופיעה חסד האלוקי בפרצוף של משוגע. וזה טוב. בתור הרחקה של בוז מהיכל המלך. בוז זה טוב? כן. הנה. יש סיטואציה שטוב, שיש פה בוז. נהיה משוגע, נהיה בוז וניצל. אשר בא למצוא בו את חסותו ואת כבודו לפי מעמדו. וזהו דבר המלמד על כלל כולו. לרומם את כל ערכינו כולם ביחס לחוכמה ולטוב לרום העליון. ולהיות בזה מתעלים ומתרוממים על כל המעשים, וחוסים בשם השם מגדל עוז, אשר בו ירוץ צדיק ונשגב. נזמור לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך, ויגרשהו ואילך. טוב. סליחה? אילולי מציאות השיגעון בעולם, שנכאורה מה רע יותר מאשר שיגעון? אם שואלים אותי, אני מתאר לתי שגם אם שואלים אותך, אומרים לך, תראה, תראה את העולם כמו שאתה רוצה. היינו חותמים על זה שהיינו מוחקים את הסעיף של השיגעון מן העולם, נכון? בשביל מה זה טוב? יש לך רע יותר מאשר השיגעון? זה בוז וקלסה ונזק וסבל. מה רע יותר משיגעון? אז אנחנו לא צריכים שיגעון. זה מפריע לנו. ודוד, המלך, מוסד השיגעון בעולם, זה היה תנאי בקיומו. אילולי השיגעון לא היה לנו דוד המלך. אז דע לך, ואל תבוז על שיגעון. יש לו תפקיד אלוקי, וזה מה שלימד אותנו דוד המלך, ונתן לנו מזמור לכבוד השיגעון. הוא שיחק אותה, מה זה משנה? זה לא משנה. משנה אם יש ערך בשיגעון בעולם. לא משנה, אני חוזר. אילולי היה שיגעון בעולם, דוד לא היה ניצל. יוצא שדוד מעוניין שיהיה משוגע בעולם. זה מה שחזל מכניסים בפי דוד בלשון המדרש הזה. רם משוגע אמרו, שמה זה טוב? חייך, אתה תבקש את זה. אתה בעצמך תגיד לי שמה זה טוב. זה טוב. זה טוב בצורה שאתה לא מעלה על דעתך, לאיזה כיוון. לא שבחו מנהל את העולם, לא על פי דעתנו. יש לו תוכניות משלו. ובכל מיני פינות אנחנו יכולים לראות. ואם בוקר צריך לכונן את הדעה אל הגובה הזה, שבכל מה שמתרחש, הולך ומתגלה איזה טוב, והוא נצרח. ואם זה מתרחש, משפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. גם צירה וגם עכביש, גם שוגע. טוב.